שלום רב למאזינים היקרים בפינת צופי ישועה, שיחותיו של מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל על ספר ירמיהו. בהקדמת הספר כוון הרב כי נבואת ירמיהו השתנתה בהרבה לעומת הנביאים האחרים, בהיותה נבואה בזמן חורבן בית ישראל, חורבן המקדש, תחילת הגלות מארץ, ויש לכך סימנים שונים, בין השאר, בצער האישי של ירמיהו, ירמיהו מוכה וסובל, והנבואות שלו שעוסקות בפרטי מצוות, לעומת ישעיה שעוסק במצוות השבת, קריאת השבת כעונג, ירמיהו מדבר על איסור טלטול ביום השבת, המלאכה הגרועה ביותר. ממשיך הרב ונותן עוד ראיות אחדות לעניינו המיוחד של ירמיהו על פי תקופתו. כזכור, ירמיהו התחיל לנבא את נבואתו בימי חייו של יאשיהו המלך. והוא כותב, אומר הרב, יאשיהו אישיות אידיאלית, משהו מיוחד. על יאשיהו נאמר בספר מלכים, בסוף מלכים ב', כי לא היה כמו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. בדברי הימים יש נאום שהמלך דיבר עם הנביאים והכהנים, וכך הוא אומר להם, עבדו את השם אלוהיכם ואת ישראל עמו. כך מתחיל נאומו של המלך. אומר הרב צבי יהודה, הערה על כך בשם אביו, הרן הרב קוק זצ"ל. עבודת השם היא תוצאה של אהבת השם, יראת השם. עבדי הם, מתוך הזיקה לריבונו של עולם, ראוי לעובדו. עלינו למלות את תפקידנו בכל החיים להיות עובדי השם. עובד אלוקים פונה לאלוקים. במקדש, בתפילה, תפילה שנקראת עבודת הלב, ועוד ביטויים שונים, כמו קורבנות, השתחוואה. בגמרא, במסכת סנהדרין, נאמר ילפינן חוץ מפנים. כלומר, האיסורים של החוץ, עבודה זרה, נלמדים מהמצוות הראויות לעשות בפנים במקדש. ובלשון הרב, עבודה זרה מעבודת המקדש. מה נקרא עבודה זרה? כדי לדעת אילו מעשים נחשבים לעבודה זרה, אנו לומדים מה שנחשב במקדש עבודה לשם, הדבר הזה בעצמו אסור באיסור גמור כלפי זרים. עבודה כלפי שמיים, אנוכי לא יהיה לך, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. לא אלוהי אמת כי הם אלוהים אחרים, עליהם נאמר לא תשתחווה ולא תעובדם. נצייר לנו, אומר הרב, אדם עושה פשרה. טובה. לצאת ידי כל הדעות, גם לשם וגם לעבודה זרה. האם יש היתר לדבר כזה? עונה הרב, אין מציאות לשותפות במובן האמיתי, הטהור והקדוש. אין להעלות על הדעת לעבוד את השם עם עוד דבר. המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. אלה דברי רבי שמעון בר יוחאי, שנקבעו פעמיים בגמרא, פעם במסכת סנהדרין ופעם במסכת סוכה. אין לומר דבר כזה תעבדו את השם ועוד משהו. והפלא, יאשיהו, מלך צדיק, מדריך, מסדר, עבדו את השם אלוהיכם ואת ישראל עמו. וב המחבר בנשימה אחת? הרב מבטא בזה את גודל השאלה, ומיד אחר כך הוא עונה שבאמת אין שאלה. עבודת השם ועבודת ישראל הם דבר אחד, הם לא שונים. עבודת ישראל עמו, אומר הרב, אפשר לשתף. זה לא דבר אחר. פערו עליי ופערי עליו. אלו מילים מתוך שיר הכבוד, המכוונים למאמר הגמרא שכביכול, כשם שאנו מניחים תפילין שבהם כתוב שבחו של הקדוש ברוך הוא, השם אלוקנו, השם אחד, כך גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ובהם כתוב שבחן של ישראל, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. ואומר הרב, זה מתגלה על ידי הבעל תשובה הגדול יאשיהו. הזכרנו התחברות יהודה וישראל. בפרק ג' נאמרה נבואה לירמיהו בתקופת יאשיהו, ושם יש נבואות המכוונות לעשרת השבטים. ובדברי חז"ל בסוף מסכת ערכין נזכר כי ירמיהו השיב חלק מעשרת השבטים לארץ. בימי יאשיהו נסע, הלך ירמיהו אל הצפון, והשיב משם חלק מעשרת השבטים לשבט יהודה. יש בזה צד חיובי, אומר הרב, האחדות, וגם צד שלילי, התדבקות בדברים הרעים. הרי עשרת השבטים היו ידועים כעובדי עבודה זרה, ואם כך, החיבור איתם משפיע גם לרע. יאשיהו המלך האחרון בשלמות. אחר כך צללים, פרפורים. יהויקים, בנו של יאשיהו, שומלך על ידי מלך בבל, להפך מיאשיהו. אחר כך שוב ניסיון התמרדות. במלכים ב' פרק עבד ד' כתוב כי יהויקים מרד במלך בבל. כל האור והחושך הולכים בערך עד סוף 20 פרקים. כנראה כוונת הרבי, כי הנבואות שהיו בתקופות יאשיהו ויהויקים, בתקופת יאשיהו יש עדיין אור לעומת החושך הגדול שהגיע בתקופת יהויקים על ידי אותו המלך. פרק א' בירמיהו עוסק בשנות צדקיהו. צדקיהו זה לא יאשיהו. הפסוקים הראשונים מתחילים בתפילה. בפרק א' בירמיהו באים שליחי צדקיהו מלך יהודה ומבקשים עם ירמיהו להתפלל בעד העם. אומר הרב, קודם לא תפילתך ולא תפילת משה ושמואל. וכאן מבקשים, עם ישראל, דרוש בעדנו את השם. התשובה על תחנונים אלו לתפילה, סתירה על הפנים. הנני מסב את כלי המלחמה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת. לא רק שהשם לא מוכן לעצור את הבבלים, הוא אומר שהוא יעזור לגויים במלחמה נגד יהודה. זהו סיום של כל העל תתפלל. סיום בפועל ממש. כאן אנו נפרדים מיאשיהו. בפרק אף לא נזכר שם מלך. שם נזכר הסבל האישי. שם מדובר על פשחור הכהן שמכה את ירמיהו, מכניס אותו לבית המהפכת, ושם קינותיו של ירמיהו על חייו הקשים. שם נאמר, אוי לאמי כי ילידתיני. כל זה, אומר הרב, נמשך מתוך האל תתפלל. מניעת התפילה היא סבל רוחני, ובהמשך לזה יש גם סבל חברתי ואישי רגשי. פרק כ"ד עוסק ביחוניה בן יהויקים. אנחנו יודעים מספר מלכים, שהסדר היה יאשיהו, אחר כך יהויקים, אחר כך יחוניה בן יהויכין. וכאן ירמיהו הסדר הפוך. בפרק א' מדובר על צדקיהו, ובפרק ד' על יהויכין. אחר כך חוזר עוד הפעם ומדבר על יהויכין. שוב סדר הפוך. שינוי הסדר. הסדר האמיתי, יושיהו, יהויכין, צדקיהו, או יהויכין צדקיהו, היה ערבוב על ידי מלכות בבל. נכון, מלך בבל הסיר את יהויכין, והמליך במקומו את צדקיהו. ובכל אופן, יש כאן בלבול של הסדר, ככה נראים הדברים, על פי מהלך המאורעות הידוע לנו ממלכים. פרק ו' מדבר על יהויקים. פרק ז' מדבר על ראשית מלכות יהויקים. אפילו בתוך יהויקים יש גם אי סדר. ועונה על כך הרב, ירמיהו זה לא היסטוריה, ירמיהו זו נבואה. הערה אלוקית על עניין הדורות. יש שייכות נגיעה בין תורה להיסטוריה. סדר זמנים, העובדות, האנשים, המלכים, תרבותיים, רוחניים, פוליטיים. נתגלגלו הסיבות, סיבה אחרי סיבה, מוקדם ומאוחר. זה הסדר בהיסטוריה. אבל, ממשיך הרב, תורת השם, תורה מהשמיים, אינה תוצאה מהדברים שבעולמנו. מה שאנו רואים בראיית החושים, ראות השכל, זו ראייה חיצונית. עד כדי כך חיצונית, עד טומאה. קליפות. בספרות הקבלה מקובל לקרוא לכוחות הטומאה בשם קליפות. אלו שנמצאים מבחוץ, מסביב. הרב מבאר שהכוונה היא בגלל שהם כל כך חיצוניים, ואינם מחוברים אל הגרעין הפנימי, אל האמת, הם אינם משקפים את האמת. ופעמים אפילו מסתירים אותה והפוכים ממנה. כשאנו רואים זה את זה, אומר הרב, איננו רואים את הנשמה, את הפנים. אפילו האדם בעצמו איננו רואה. יחידי יחידים נפגשים עם הנשמה שלהם. כוונת הרב לרמוז על רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, שמסופר עליו כי נשמתו הייתה מדברת אליו. דברי נשמתו שנקבעו בספר מגיד משרים. אלא, אומר הרב, החיצוני גילוי של הפנימי. ושוכחים את זה. חושבים שזהו זה. כאילו החיצוני, הנראה לעיניים, זוהי כל האמת. משקלקלו המינים, ממשיך הרב ציטוט מדברי חז"ל בברכות, אמרו אין עולם אלא אחד. במסכת ברכות קובעת הגמרא כי התקינו לברך את השם בברכה מן העולם ועד העולם, להורות על מלכותו בעולם הזה ובעולם הבא. בניגוד למינים, שחשבו שאין מציאות עולמית אחרת מזאת הנראית לנו. תפיסתם זו של המינים דומה למי שמעריך את האדם על פי חיצוניותו ומתעלם מנשמתו. האידיאל של העולם, אומר הרב, הנשמה, רצון השם, התוכנית הפנימית של העולם, זהו העיקר. התורה הנבואה נפגשת עם העולם להפיץ אור במובן הפנימי. ערך המאורעות במובנם הפנימי הרוחני, מהפנים אל החוץ של המאורעות. הפשט של הטבע מתוך הנס. כוונת הרב לומר כי הבנת הטבע איננה פשוטה כפי שהיא נראית לנו. רק הנס הוא המלמד על יד השם השולטת הוא זה שמסביר לנו באמת את הבנת הטבע. יש הרבה דברים בתורה הקשורים בסדר, כמו דבר הלמד מעניינו. אחד הכללים, שכאשר יש דבר שאיננו ברור כל כך, יש ללמוד מתוך סביבתו הרוחנית, דבר הלמד מעניינו. מידת סמוכין, מידה שלומדים דבר מתוך מה שסמוך אליו. הוקשו להדדה, מידת ההיקש, כשיש דברים שהתורה מפגישה אותם זה עם זה. כמו משפט אחד יהיה לכם ולגר. לכאורה, הסדר תופס מקום גדול בתורה. ועם זה, נאמר בחזל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לכאורה, הכלל האחרון סותר את הכללים הראשונים שקבעו את חשיבותו של הסדר בלימוד התורה. מסביר הרב, לא סתם בלבולי דברים. המאמר אין מוקדם ומאוחר בתורה, אין הכוונה שיש כאן אי סדר. אלא כשדנים על זה וזה, זה באופן שאין מאוחר ומוקדם. עירוב פרשיות כתוב כאן. זהו ציטוט מדברי הגמרא בבבא קמא. שם מבואר שדין השבועה נזכר בשומר חינם, שייך בעניינו לפרשת מלווה ולווה, הנמצאת ברחוק מקום. וישמע יתרו, יש אומרים קודם מעמד הר סיני, כמו שכתוב בתורה אצלנו, ויש אומרים אחרי, ומדוע התורה הקדימה את יתרו עם פרשתו אחרי התורה, כמו שנראה, שהוא שומע שמשה רבנו מודיע לעם ישראל את חוקי האלוקים, אם כך זה היה לכאורה אחרי מעמד הר סיני. מסביר הרב, כאן עסקינן בסדר הענייני, המוסרי, הנבואי, האלוקי. מלכים, היסטוריה. דברי הימים, היסטוריה. הכוונה שבספרים, מלכים ודברי הימים, שם הנביאים מסדרים לנו את הסדר ההיסטורי. אבל ספר ירמיהו, הספר שעוסק בנבואה, בתוכן הפנימי, ירמיהו העניין של הנביא במאורעות, מתוך הנשמה, ערך הארציות. תמיד מזכירים דברים פשוטים, והוא הדין לנו. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. דברי הרב היו מכוונים לתלמידי הישיבה, שהם נדרשים למאמץ בלימוד התורה, שהיא בחינת האש, אש התמיד, העולה על המזבח, והיא בסופו של דבר תקבע את הצד הגלוי שבעולם. ובדברי הרב, לאור השקידה בתורה, אש התמיד, יש להאיר את כל דרכינו, אורחותינו ונתיבותינו. עד כאן שיעור של הרב, ובעזרת השם, נשתמע בשיחות הבאות, ועד אז התבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אמן כן יהי רצון.